הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
כל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק השמיני מהלכות מדין ומוספין. הרמב״ם ממשיך בעניין הקורבנות המיוחדים של החגים, ובפרק זה הוא מדבר על המוסף של חג השבועות ושתי הלחם. בתחילת הפרק הוא מדבר על המוסף של שבועות ועל הקורבנות הבאים עם שתי הלחם, לאחר מכן על אופן הכנת שתי הלחם, על הענפה וההקרבה של הלחם וכבשי השלמים, פרטי הדינים באם הביא ארבעה לחמים או ארבעה כבשים, הקורבנות הבאים בגלל הלחם והלחם, האם הם מעכבים זה את זה? ובהמשך לכך מדבר הרמב״ם על כל הקורבנות המעכבים ושאינה מעכבים זה את זה. פותח הרמב״ם בהלכה א' ביום חמישי מתחילת ספירת העומר, שסופרים במשך 49 ימים, ויום לאחר סיום הספירה שהוא היום החמישים, הוא חג השבועות, והוא נקרא במשנה יום עצרת. וביום הזה מקריבים מוסף כמו מוסף ראש חודש, שמוסף כזה מקריבים אף בכל ימי הפסח, והוא שני פרים ואיל אחד ושבעה כבשים כולן עולות, ושעיר עיזים לחטאת. ואלו הן הקורבנות האמורות בחומש הפקודים, חומש במדבר הפותח בפקידתם של בני ישראל, שם נאמר בפרשת פנחס, וביום הביקורים והקרבתם עולה לריח ניחוח להשם, פרים בני בקר שניים, איל אחד, שבעה כבשים בני שנה, שעיר עיזים אחד לכפר עליכם. וקורבנות אלו הן מוסף היום של חג השבועות, ועוד מבין יתר על המוסף ביום הזה מנחה חדשה שאיש תהלכם, שנאמר לגביהם בפרשת אמור, והקרבתם מנחה חדשה להשם, ממושבותיכם תביאו לחם תנופה שתיים. והיא נקראת מנחה חדשה משום שהיא הראשונה לכל המנחות הבאות מהחיטים, ולפניה הוקרב רק קורבן העומר הבא מן השעורים. ומקריבין עם הלחם עוד קורבנות בנוסף לקורבנות המוסף, פר ושני אילים ושבעה כבשים הכל עולות, ושעיר עיזים לחטאת, ושני כבשים זבח שלמים. ואלו הן הקורבנות האמורות בחומש ויקרא, שנאמר בפרשת אמור, והקרבתם על הלחם שבעה כבשים תמימים בני שנה, ופר בן בקר אחד, ואילים שניים, ועשיתם שעיר עיזים אחד לחטאת, ושני כבשים בני שנה לזבח שלמים. והקורבנות האמורים בפרשת אמור אינם אתם הקורבנות האמורים בפרשת פנחס, אף שבאופן כללי הם דומים, שרי אינם שווים לגמרי, שבקורבנות שבפרשת פנחס מביאים שני פרים ואיל אחד, ואילו בפרשת אמור נאמר פר אחד ושני אילים. ומובן שהם קורבנות שונים, שבפנחס אלו קורבנות המוספים, ובנוסף להם מביאים קורבנות אחרים עם הלחם והם האמורים בפרשת אמור. נמצא הקרב ביום זה יתר על שני התמידים הקרבים בכל יום, שלושה פרים ושלושה אילים וארבעה עשר כבשים, סך הכל 20 בהימה שהם עולות, ושני שעירים שהם חטאות הנאכלים, שמזים את דמם על המזבח החיצון והם נאכלים לכהנים, בניגוד לחטאות הנשרפות, ושני כבשים שלמים הנאכלים, ששני הכבשים הבאים עם הלחם הם שלמי ציבור, שהם קודשי קודשים והם נאכלים רק לכהנים בעזרה, כשעירי החטאות. ובהלכות הבאות מבאר הרמב״ם את אופן הכנת והבאת שתי הלחם. הלכה ב' שתי הלחם אינן באים אלא מן הארץ, דהיינו רק מחיטים שגדלו בארץ ישראל ולא בחוץ לארץ, ומן החדש, מהתבועה שצמחה בשנה זו, והמקור לכך שמביאים אותם רק מארץ ישראל, ומה שנאמר ממושבותיכם תביאו לחם תנופה שתיים, שממושבותיכם למדים שמביאים אותם רק מארץ ישראל, והמקור לכך שצריכים להביא אותם מהתבועה החדשה, ומה שנאמר בתורה מנחה חדשה, ואם לא מצאו חדש יביאו מן העלייה, דהיינו מתבועה ישנה נמצאת בעליית הבית. והגמרא לומדת זאת ממה שנאמר בכתוב ממושבותיכם, תביאו לרבות את הישן שבדיעבד הוא כשר. ונחלקו המערי קורקוס והלחם משנה, האם גם בקורבן העומר בדיעבד אם יביאו מן הישן הוא כשר. הלכה ג' חיטים שירדו באבים, שירדו מהעננים יחד עם הגשם, וכתב רשי שמציאות זאת ייתכן, כאשר חיטים שגדלו בארץ ישראל, שרק מהם ניתן להביא את שתי הלחם, נשפחו לים, והעננים שנוצרו כתוצאה מהעידים שעלו מהים, קיבלו אליהם אף את החיטים הללו, ולאחר מכן החיטים ירדו עם הגשם. והתוספות כתבו שירידת החיטים מהעננים היא על ידי נס. הרי חיטים אלו, יש בהן ספק בגמרא במנחות, אם קורא אני בהן ממושבותיכם, האם הם בכלל מה שנאמר בתורה ממושבותיכם תביאו, שהרי חיטים אלו גדלו בארץ ישראל, ומשם הם הגיעו אל העננים, או אינם בכלל ממושבותיכם, מכיוון שלמעשה הם הגיעו אלינו מהשמיים. וכפי שנאמר בפרשת כי תבוא, האבק והאפר מן השמיים ירד עליך, אף שהאבק והאפר גם הוא מקורו בארץ. וכפי שהגשם עצמו נחשב שהגיע מהשמיים, אף שמקורו מן הים. ולפיכך, לכתחילה לא יביא מחיטים אלו את שתי הלחם, שהרי ספקא דאורייתא לחומרא, ובדיעבד אם יביא מהם קורבנו כשר. וזו על פי ביאורו של האור שמח, שמכיוון שלהרמב״ם ספקא דאורייתא לחומרא הוא רק מדרבנן, הרי מהתורה הקורבן זה כשר, ולא החמירו חכמים לפסול את קורבנו, משום שרצו שהוא יעלה לו לרצון לפני השם. וכיצד היו עושים את שתי הלחם, מבין שלוש סעין חיטין חדשות, דיינו מהתבועה החדשה, ושלוש סעין הם בנפח של כ-25 ליטרים, ושפין אותן, שמשפשפים את החיטים ביד בכוח כדי להסיר מהם את האבק, ובועטין בהן, שדורכין עליהם ברגליים עד שהתקלפו, כדרך כל המנחות, כפי שעושים בכל המנחות ששפים את החיטים 300 פעמים ובועטין בהם 500 פעמים. ותוכנין אותן ברכיים של גרוסות כדי שיהיו סולת, שתחינה זו שוברת את גרעיני החיטה, והחלק המובחר שבהם נשאר חתיכות גדולות, ורק החלק הפחות מובחר נהיה קמח, ולאחר מכן מנפין מהן, שמפרישים את הגרגירים הגדולים המובחרים מהקמח שהוא אינו מובחר, עד שיגיעו לשיעור של שני עשרונות, שתי עשיריות היפה, כ-5 ליטרים של סולת מובחרת, שלגבי שתי הלחם נאמר בתורה 2 שני עשרונים, והניפוי הוא ב-12 נפה, שכל נפה נקווה הדקים יותר משל חברתה, שבנפות האחרונות יוצא אף הקמח הדק ביותר, ונשארים רק גרגירי הסולת הגדולים יותר המובחרים, ולאחר שנשארים רק גרגירי הסולת, תוכנים אותם עד שיעשו לקמח. והשאר, כל הקמח שנשאר משלוש הסעים, לאחר שהוציאו ממנו את הסולת, נפדה כדין הקדש שנפדה במאות ויוצא לחולין, ומאחר שהוא נעשה חולין הוא נאכל לכל אדם, ולאחר שעושים ממנו עיסה הוא חייב בחלה, ופטור מן המעשרות, כמו שביארנו בהלכות ביקורים שעיסה זו חייבת בחלה, ובהלכות מעשר, שהחיטים הללו פטורות ממעשר. וטעם הדבר הוא משום שחיוב המעשרות הוא בשעת גמר מלאכת החיטים, ובשעה זו הם היו של ההקדש, ואילו חיוב החלה הוא בשעת עשיית העיסה, ועשיית העיסה הייתה כבר לאחר שנפדו שהם היו חולין, ולפיכך העיסה חייבת בחלה. הלכה דלת, שתי הלחם שהן באים מן החדש, שהן באים מתבואה חדשה מתבשלת בראשונה, שהיא עדיין לחה, כמו שנאמר ביקורי קציר חיטים, הרי חלק הסולת שבה מועט, ורובה הקמח גרוע, ולפיכך על מנת להוציא ממנה סולת מובחרת צריכין לבוא יסרון סולת מכל שאה ומחצה של חיטים, כפי שנתבהר בהלכה הקודמת שמשלו שאים היו מביאים שני עשרונות, ומנפין אותן ב-12 נפה, שככל שהתבועה פחות נקייה, כך צריכים כמות גדולה יותר של תבועה כדי להפיק ממנה את כמות הסולת הנדרשת, וצריך לנפותה ביותר נפות. ולחם הפנים שהוא בא מן הישן, תבועה ישנה שעבר זמן רב מקצירתה והתייבשה היטב, הרי על מנת להוציא ממנה סולת מובחרת די לו ב-11 נפה, שצריך פחות ניפוי, והוא בא יסרון מכל שאה של חיטים, בניגוד לשתי הלחם שהם באים מהחדש, שבהם צריך שאה וחצי של חיטים כדי להפיק מהם שאה של סולת, וצריך לנפותה ב-12 נפות. ומכיוון שלחם הפנים בא מהישן, הרי חלקה הגדול יותר של התבועה הוא סולת, והיא דורשת פחות ניפוי. אבל האומר שהוא בא מסעורים חדשות, שיש בו שני חסרונות, שהוא בא מסעורים הגרועות מהחיטים, והסעורים הם חדשות, בסמוך לקצירתם שהרי נתחנים בליל הקצירה, הרי אינו בא מן המובחר, שאי אפשר להוציא ממנו יסרון של סולת מובחרת, אלא משלוש סעין של סעורים, ורק על ידי ניפוי רב ב-13 נפה. דהיינו שמהתבועה הישנה ניתן להפיק יותר סולת מאשר החדשה, והחיטים מובחרות יותר מהסעורים. ולפיכך לחם הפנים שיש בו את שתי המעלות, שהוא בא מהחיטים ומהישן, הרי די לו ב-11 נפה, והוא בא יסרון מכל שאה. שתי הלחם שהם באים מהחיטים, אך מן החדש, צריכים 12 נפה, והם באים יסרון מכל שאה ומחצה. והאומר שיש לו את שני החסרונות, שהוא בא מסעורים חדשות, הרי לצורך הפקת הסולת ממנו נדרשות 13 נפות, וכדי להוציא יסרון סולת נדרשות 3 סעין. הלכה ה' וכולן, שתי הלחם, לחם הפנים וקורבן העומר, עם ריבה במידת הסעין שבאין מהן, שהפיק את הסולת מכמות גדולה יותר של תבועה. או מיה, אף אם הפיק את יסרון הסולת מכמות קטנה יותר של תבועה, הרן כשרות, וזאת בתנאי שהפיק מהם את הכמות הנדרשת של סולת מובחרת. על החבב, ולאחר שתחנו את החיטים ועשו מהם שני עשרונים של סולת, לוקחים את שני העשרונות ולשין אותן אחת אחת, שלשים את כל אחד מהעשרונות בנפרד, ולא ילוש אותם יחד ויחלק אותם אחר לשתן. ואופין אותן אחת אחת, שאופים אותם בתנור כל אחת בפני עצמה, ולא יחד. ואת שני הדברים לומדת הגמרא במנחות מן הכתובים. על החזין ולישתן עירוב הקמח במים, ועריכתן, הטיפול בעיסה, ועיצובה לצורת הלחם, נעשים בחוץ, מחוץ לעזרה, שלא כרוב המנחות של אישתן ועריכתן אף היא נעשית בפנים. ואפייתן של שתי הלחם נעשית בפנים בעזרה ככל המנחות הנאפות בפנים. ודין שתי הלחם בזה הוא כדין לחם הפנים. הלכה חטא ונשייתן דוחה יום טוב, שלא ניתן לתחון ללוש ולאפות אותם בחג השבועות עצמו, ואין צריך לומר שאינה דוחה את השבת, אלא אופין אותן מערב יום טוב. בערב חג השבועות, דאף שמלכת אוכל נפש מותרת ביום טוב, הרי הדבר נלמד ממה שנאמר בפרשת בו, אך אשר יאכל לכל נפש, ולבדו יעשה לכם. וממילת לכם מדייקים שרק דברים הנעשים בעבורכם, דהיינו לצורך אכילת האנשים, מותר לעשות את מלאכתם ביום טוב, ולא לגבוה, שדברים המיועדים לשם השם לא ניתן לעשות את מלאכתם ביום טוב. ואף ששתי הלחם נאכלים לכהנים בחג השבועות, ואם כן הם אוכל נפש לצורך חג השבועות, שמותר לעשותו ביום טוב, מבאר הרן שעיקר עשייתם של שתי הלחם היא לצורך גבוה, לכבודו של הקדוש ברוך הוא, והכהנים האוכלים זוכים משולחן גבוה, ולפיכך הן שני הלחם נאפים ביום טוב. ממשיך הרמב״ם בהלכה ת', ואם היה ערב יום טוב שבת, אין אופין את הלחם בערב יום טוב, שהרי נתבהר שאין אפיית הלחם דוחה את השבת, אלא אופין אותן מערב שבת, ונמצא ששתי הלחם נאכלות ביום השלישי לאפייתן, שהוא יום טוב, שהן נאפות ביום שישי והן נאכלות בחג השבועות שחל ביום ראשון. והרי מפורש בתורה ששתי הלחם הן חמץ, שהרי התורה אומרת לגביהם בפרשת אמור, חמץ תאפנה, וכיצד עושה, כיצד הוא מחמץ את העיסה, מביא שעור ממקום אחר, בצק מעיסה אחרת שנתחמץ מאוד ויש בכוחו לחמץ עיסות אחרות, ונותנו לתוך העיסרון, הכלי שיש בשיעורו עיסרון, ולאחר שנותן בו את השעור, הוא ממלא את כלי העיסרון בסולת, ומחמצו באותו השעור. ועל פי מה שכתב הרמב״ם בהלכות מעשה הקורבנות, הרי השעור עם הסולת מצטרפים לשיעור העיסרון, שהרי העיסרון עם הסולת ממלאים את הכלי שמידתו עיסרון. הלכה יוד ושתי הלחם מרובעותיהן, דהיינו שיש להם ארבע זוויות שוות, אכן אורכן כרוחבן, אלא אורך כל חלה שבעה טפחים, 56 סנטימטר, ורוחבה ארבעה טפחים, 32 סנטימטר, וגובה ארבע אצבעות, 8 סנטימטר. וכתב המבית בקריאת ספר שכל המידות הללו הם מההלכה למשה מסיני. נתבהר בהלכה א' שיחד עם שתי הלחם מביאים מספר קורבנות, ובהם שני כבשי שלמים. ובנוגע לכבשי השלמים נאמר בתורה בפרשת אמור, והניף הכהן אותם על לחם הביקורים תנופה לפני השם על שני כבשים. מבאר הרמב״ם בהלכה י' כיצד היא הנפת הלחם עם שני כבשי השלמים, מביא את שני הכבשים של השלמים ומניף אותן כשהן חיים, שנאמר בפסוק הנ"ל, והניף הכהן אותם על לחם הביקורים תנופה. ומבארים המפרשים שלאחר השחיטה כל השלמים צריכים תנופה. ובהכרח שהחידוש המיוחד של התורה שצריך להניף את השלמים הבאים עם שתי הלחם, משמעותו שצריך להניפם גם מחיים. ומדברי התורה והניף הכהן אותם על לחם הביקורים, ברור שמניפים אותם עם שתי הלחם. ואם הניף כבש זה בפני עצמו וכבש זה בפני עצמו, שלא הניף את שני הכבשים יחד, יצא ידי חובתו, אך לכתחילה צריך להניפם יחד משום שנאמר והניף הכהן אותם. ואחר כך, לאחר התנופה, שוחטין אותן את שני כבשי השלמים, ומפשיט את אורם, ולאחר שחיטתם, עורך הכהן עוד תנופה, וכפי שמניפים כל חזה ושוק של שלמים לאחר שחיטתן, אלא ששלמים אלו שבאים בגלל הלחם, מניפים אותם יחד עם שתי הלחם. שלוקח הכהן חזה ושוק מכל אחד משניהן משני כבשי השלמים, ומניחן בצד שתי הלחם, שמצד אחד נאמר בנוגע לתנופה והניף הכהן אותם על לחם הביקורים, מצד שני נאמר שצריך להניף את לחם הביקורים על שני כבשים, ובהכרח שעל פירושו בסמוך. הוא מניח הכהן את שתי ידיו מלמטן, דיינו מתחת לחזה והשוק ושתי הלחם, ומניף הכל כאחד, שמניף את שתי הלחם והחזה והשוק בבת אחת, והוא עושה זאת במזרח, בצד המזרחי של העזרה, במקום כל התנופות, שלשיטת הרמב״ם כולה נעשות בצד המזרחי של העזרה. וסדר התנופה הוא שהוא מוליך את החזה והשוק ושתי הלחם, מכנגדו וקדימה, ולאחר מכן הוא מביא שמחזירם לכיוונו, ולאחר מכן הוא מעלה אותם לכיוון מעלה, ומוריד אותם למטה. וכתב הרדב"א שמדברי הרמב"ם משמע שהתנופה היא רק לשתי רוחות ולמעלה ולמטה. אך בפירוש המשניות כתב הרמב"ם שצריך להניף לכל ארבע הרוחות וכמובן גם למעלה ולמטה. ואם הניפן אחד אחד שהניף את החזה והשוק של כל כבש בנפרד יצא ידי חובתו. ואחר כך לאחר התנופה מקטיר על המזבח את תמורי שני הכבשים, את החלבים הכליות ויותר את הכבד שמקטירים מכל הקורבנות על גבי המזבח. ושאר הבשר של הכבשים נאכל הכהנים, דאף שבשאר השלמים הבשר נאכל הבעלים חוץ מהחזה והשוק שנאכל הכהנים, הרי זה משום ששאר השלמים הם קודשים קלים, אך שלמי הציבור שמקריבים עם שתי הלחם הם קודשי קודשים, ולפיכך כל בשרם נאכל רק לכהנים בעזרה. וכן שתי החלות, דיינו שתי הלחם, נאכלות לכהנים בעזרה, שאף הם קודשי קודשים, והם מותרות באכילה רק לאחר זריקת דם הכבשים. בסדר החלוקה של שתי הלחם הוא שנוטל הכהן הגדול אחת משתיהן, והשנייה מתחלקת לכל המשמרות, שהרי כל המשמרות שוות בקורבנות הרגלים. ואף שבחלוקה של לחם אחד לכל הכהנים מכל המשמרות, כל אחד יקבל חתיכה קטנה מאוד, מבאר הרדב"א שמכיוון שכל אחד מהכהנים רצה לזכות במצווה מיוחדת זו של אכילת שתי הלחם, היו מחלקים לכל אחד חתיכה קטנה מאוד, וכל כהן היה מצרף את חלקו עם מה שקיבל ממנחות אחרות, וכך היה בידו שיעור הראוי לאכילה. ושתיהן, שתי החלות, וכך גם בשר כבשי השלמים, נאכלות כל אותו היום של חג השבועות, בחציו הראשון של הלילה של מוצאי חג השבועות. שכך הוא הדין של קודשי הקודשים שהם נאכלים ליום ולילה, וחכמים גזרו שיוכלו מרקת חצות כדי להרחיק את האדם מן העבירה. הלכה י"ב, ובאם שחט שני כבשים על ארבע חלות, שאפו ארבע חלות לצורך קיום מצוות שתי הלחם, ושחט עליהם את שני הכבשים, הרי אם אמר בשעה שהקדישה מקדשו שתיים מתוך ארבע, ובכך גילה את דעתו שנתכוון להקדיש לצורך קיום מצוות שתי הלחם, כפי ציווי התורה, רק שתיים מתוך ארבעת הלחמים, אלא שלא ייחד שתיים מתוך הארבע שהם יהיו מיועדות למצוות שתי הלחם, הרי הוא מושך שנוטל שתיים מתוך הארבע, ומניפן עם החזה והשוק של הכבשים כמצוות שתי הלחם, ובכך הוא מברר שאלו השתיים שנתקדשו לשתי הלחם בשעת השחיטה, שחלה עליהם קדושת הגוף והם הפכו לקודשי קודשים, והמפרשים ביירו שחל כאן דין ברירה, מכיוון שהקדושה יכולה לחול על שתי הלחם אף כשהם מעורבים. והשאר שתי החלות הנוספות פודין אותן בדמים, וכך הן הופכות להיות חולין. וזאת משום שעוד לפני שחיטת הלחם עליהם, הרי כל הלחמים קדושים בקדושת דמים הניתנת לפדיון. וכאשר נשחטו הכבשים על שתי הלחם, הרי אותם שתי הלחם קדושים בקדושת הגוף, ושוב לא ניתן לפדותם. ולפיכך, כאשר הוא מושך שתיים מתוך ארבעת הלחמים, והוא מברר שעליהם נשחטו הכבשים, הרי שני הלחמים האחרים נשארים בקדושת דמים, ועל ידי הפדיעה הם יוצאים לחולין. והוא צריך לעשות את הפדיעה בעוד שתי הלחם האחרים נמצאים בפנים, דהיינו בתוך העזרה. ואף שהם קדושים רק בקדושת דמים, הרי הסיבה שהוא יפריש ארבעה לחמים היא ששתיים יהיו לאחריות. דיינו שאם יובדו השתיים הראשונים, יהיו השתיים הנוספים לקורבן, ולפיכך אין לו להוציאה מהעזרה לפני שפודה אותם. ולאחר שפדם הם נאכלים בחוץ, מחוץ לבית המקדש, כשאר החולין. וכל זה כשהוא יתנה מראש, הוא מקדיש בקדושת הגוף רק שתיים מהלחמים. אך אם לא יתנה כן בשעת ההקדשה, אלא יקדיש ארבע חלות בצורה סתמית, לא קדש הלחם כלל, שלא ניתן להקדיש ארבעה לחמים למצוות שתי הלחם, שהרי התורה קבעה בפירוש שיהיו רק שתי לחמים, וכשמתכוון להקדיש את כל הארבע, הרי אף אחד מהם לא קדש. הלכה י' ג', ובאם באופן הפוך הוא שחט ארבעה כבשים במקום שניים על שתי חלות, הרי הוא מושך שנוטל שניים מהן, דיינו שני כבשים מתוך הארבע, וזורק דמן שלא לשמן, שלא לשם כבשי עצרת, אלא לשם סתם שלמים. והכלל הוא ששלמי עצרת, כמו כל הקורבנות חוץ מחטאת ושלמים, ששחתם שלא לשמם כשרים, אלא שלא עלו לשם חובה. והוא יצא ידי חובת השלמים הבאים עם הלחם, בשני הכבשים הנותרים, שלאחר מכן הוא מניף את השניים הנשארים הכשרים, שמכיוון שהם נותרו עתה רק שניים, הרי הם כשרים למצוותם, והוא מניף אותם יחד עם שתי הלחם, ובהם הוא יוצא ידי חובת שני הכבשים הבאים עם הלחם. אך אינו זורק תחילה את דם שני הכבשים המיועדים לשאת בהם ידי חובה עם הלחם, משום שכאשר יזרוק דמם לשמם, שוב אינו יכול להקריב את האחרונים שלו לשמם. דכיוון שהאחרונים כבר אינם ראויים לכבשי הצרת, הרי הם נדחו ואינם קשרים כלל. ובהלכה הזו לא כתב הרמב״ם כמו בהלכה הקודמת בנוגע ללחם, ששואלים אותו אם מתכוון להקדיש רק שניים מהכבשים, ומבארים המפרשים שזהו משום שבנוגע לכבשים ברור הדבר שהוא נתכוון להקדיש רק שניים והשניים האחרים הם לאחריות, משום שהכבשים מצאו יותר שיפסלו מאשר הלחם. הלכה י"ח והעילה אחד של מוסף היום ושני עילים הבאים בגלל הלחם אינן מעכבין זה את זה, דיינו שיכול להביא את שני העילים הבאים בגלל הלחם אף אם אינו להביא את העיל של מוסף היום, וכך גם להביא את העיל של מוסף היום אף אם אין לו את שני העילים הבאים בגלל הלחם. אך הוא אינו יכול להביא את אחד העילים הבאים בגלל הלחם, ללא שיביא את העיל השני, משום שנאמר בהם ועילים שניים מיהיו, לומר שמעכבים זה את זה. הלכה י"ט, שבעה כבשים של מוסף היום ושבעה כבשים הבאים בגלל הלחם אינן מעכבים זה את זה, שהוא יכול להביא רק את שבעת הכבשים של המוסף, באם אין לו עוד שבעה כבשים להביאם בגלל הלחם, או להביא רק את שבעת הכבשים הבאים בגלל הלחם, באם אין לו שבעה כבשים להביאם למוסף היום, וכן אם יש לו חלק משבעת הכבשים של מוסף היום, הוא יכול להביאם אף שאין לו את כל שבעת הכבשים, אך בנוגע לשבעת הכבשים הבאים בגלל הלחם נחלקו המפרשים האם הם מעכבים זה את זה. ואם נשחטו, כולם מעכבים זה את זה. דהיינו שכל מה שנאמר בהלכות האחרונות, שהקורבנות השונים כגון העילים והכבשים אינם מעכבים זה את זה, מדובר כשלכתחילה היה לו רק חלק מהקורבנות, או שהיו לו את כל הקורבנות ועבדו חלקם לפני השחיטה. אך באים כבר שחט אותם יחד, כגון ששחט את שני הפרים של מוסף היום יחד, וכך גם אם שחט עמהם את הפר הבא בגלל הלחם, הרי השחיטה יחד יוצרת זיקה ביניהם, ובאים עבד אחד מהם קודם הזריקה, לא ניתן להקריב אף אחד מהם. מפשטו דברי הרמב״ם משמע שהכוונה היא לכל הקורבנות הבאים בגלל חיוב היום, כל הקורבנות הבאים למוסף וכל הקורבנות הבאים בגלל הלחם. אך האבן אוזל כתב שהכוונה היא רק לקורבנות השווים בקדושתם, כגון עולה לעולה או שלמים לשלמים. אך העולה, השלמים והחטאת אינם מתחברים זה לזה, אף לאחר שנשחטו יחד. הלכה חף, התמידין אינן מעכבין את המוספין, ולא המוספין מעכבין את התמידין. דיינו שבאם אין אפשרות להקריב הן את המוסף והן את התמיד, יכול הוא להקריב את אחד מהם לבדו, והוא יוצא בו ידי חובתו. והחידוש הוא שאף אם הוא מקריב את המוסף לבדו, שזמן הקרבתו לכתחילה הוא לאחר התמיד, והשם מוסף משמעותו שהוא נוסף על התמיד, מכל מקום באים הביא את המוסף לבדו ללא התמיד, יוצא הוא ידי חובתו. ולא המוספין מעכבין זה את זה. כגון בשבת ראש חודש, הוא יכול להביא רק את מוספי שבת ולא את מוספי ראש חודש, וכן להפך. וכך גם כל מוסף כשלעצמו, כגון הפרים של מוספי ראש חודש, אין מעכבים את הכבשים של מוספי ראש חודש. ולא מניין העולות כולן מעכב, שגם כאשר התורה נתנה מספר מסוים מאותו המין להביא אותו לעולות של המוסף, הרי באם יש לו מאותו המין רק חלק מהבהמות, יכול הוא להביא רק את אותו החלק. כיצד? הרי שלא מצאו אלא שישה כבשים, ביום בו יש להביא למוסף שבעה, כגון בראש חודש, מקריבין שישה, ואפילו אם לא מצאו אלא כבש אחד, מקריבין אותו. בדין זה נאמר בכל המוספים, בין בראשי חודשים, בין בימי המועדות והשבתות. ואף כאשר לא הקריבו את הקורבנות שצריך להקריב ביום זה, תמידים או מוספים, אינן חייבים להקריב את השאר למחר או למועד אחר כדי להשלים את אותם הקורבנות, אלא כל קורבן ציבור שקבוע לו זמן, שעבר זמנו, בטל קורבנו, שהמצווה היא להביא את אותו קורבן תמיד או מוסף דווקא באותו היום, ואין שייך להשלימו במועד אחר. ואם ביום שיש בו מוסף, הרי מלבד שני כבשי התמיד של אותו יום לא מצאו אלא שני כבשים נוספים בלבד, וכגון ביום השבת שהמוסף שלו הוא רק שני כבשים, ואם יקריבו אותן למוסף היום, אין להן תמידין למחר. הרי הדבר שקול, שהגמרא במנחות מסתפקת, האם התמידים של מחר קודמים משום שהם דירין בכל יום, או שהמוספים של היום קודמים משום שהם מקודשים, שהם קרבים ביום קדוש, או משום שהם מיועדים להיום, ואילו התמידים הם רק למחר. והגמרא לא מכריעה בספק, ולפיכך הדבר שקול, ואם יקריבום למוסף היום יקריבו, שאם הם רוצים הם יכולים להקריבם למוסף היום, ואם רצו להניחם למחר לתמידין יניחו. אך באם בשבת או במועד יש להם רק שני כפסים, והם צריכים להחליט האם הם מקריבים אותם לתמידים של היום או למוספים של היום, הרי הדבר ברור שיקריבום לתמידים של היום, משום שיש בהם את שתי המעלות תדיר ומקודש, ואילו המוספים הם רק מקודש ולא תדיר. וכאן מסתיים הפרק השמיני.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.